פסוק ב'. ויגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. אומר רש"י, מי ויגד? האם זה שאמר מקודם, מי אמר מקודם שהנה אביך חולה? מי אמר? אפרים, ראינו, רש"י אומר, אפרים אמר. אבל כאן זה כבר לא אפרים. ויגד המגיד ליעקב. היא לא פירש מי. והרבה מקראות קצרי לשון. השי למורה מסביר למה הוא לא פירש. יש הלכה שאומרת שאסור להגיד את שם האבא. משום כבוד האבא, אבא לא חבר שלך, לא סחבק שלך. האבא שלך, הוא תן לו כבוד. ברגע שאתה קורא לאבא שלך בשם שלו, אתה מדבר איתו כמו שאומרים, כאילו אתה והוא שווים. זה הלכה, הלכה בהלכות כיבוד אב ואם. אז כתוב שלא לא אומרים את שם האבא. ומה אומר כאן המגיד הזה? כתוב, ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף. אז אפרים יכול להגיד את שם האבא? הוא יכול להגיד. הוא למד הלכות כיבוד אב ואם. אז לכן אומר רש"י, מי שאמר את זה, זה המגיד לא אמר, לא אומר מי המגיד, אבל הוא לא אומר אפרים, למרות שפעם שעברה הוא אומר שזה אפרים. העניין הזה של כיבוד אב ואם זה דבר, מצווה, כל מצווה היא גדולה וחשובה, אבל זה דבר שאי אפשר שלא. כן, אתה מאוד להיזהר. זוכר הרב ציודה פעם, שעתו, כשבאתי לישיבת מרכז הרב, אז אני קראתי, הוא הראה לי שיר לחשי ההוויה, שהרב זה צל קטן. אז שאלתי אותו, כמו התרשמתי מהשיר הזה, זה עשה לי רושם כל כך גדול. מי כתב את השיר הזה? אז הוא אמר, אבא, אבא, מי זה אבא שלך? לא ידעתי מי זה אבא שלו. היום, אז, באמת לא ידעתי, מה אני יודע מי זה הרב קוק? מה, נולדתי קוקניק? לא ידעתי. איך הוא יסביר לי להגיד את השם של האבא בלי שהוא יזכיר את שם האבא? עושה שמיניות באוויר, למצוא, בסוף הוא מצא את שר, אומר, אתה רואה מה כתוב כאן? ראה לי את שמו של אביו. זה, כתב את השיר הזה, זה אבא שלי. כאן, בוודאי, בוודאי, גם כאן הוא מקפיד על, יוסף להקפיד, או אפרים, סליחה, לא אומר את השם יוסף. לכן רש"י אומר מה שהוא אומר, המגיד, לא פירש מי המגיד. כתוב, והתחזק ישראל וישב אל המיטה. ורש"י, והתחזק ישראל, אמר, אף על פי שהוא בני, מלך הוא. מי צריך לתת כבוד למי?
הבן לאבא.
הבן לאבא, אבל יש לו מעמד של מלך ליוסף. אז יש שני כבוד, יש כבוד של בן לאבא, ויש כבוד של כבוד מלכות, זה נקרא. צריך לכבד את המלך. אף על פי שהוא בני, מלך הוא, יחלק לו כבוד. מכאן שחולקין כבוד למלכות. וכן משה חלק כבוד למלכות, כתוב, וירדו כל עבדיך אלה אליי. דהיינו, משה, אלה מי הולך חלק כבוד לפרעה. וכן אליהו לאחיו. למרות שפרעה ואחיו לא היו צדיקי עולם, נאמר, בלשון המעטה. אבל מכיוון שהתפקיד שלהם היה מלכותי, אז הם כיבדו אותו. אותו דבר גם כאן. יעקב בעצם יכול להיות, אתה הבן שלי, מה אני צריך לקום לכבודך? אתה צריך לקום לכבודי. אבל אתה מלך, אז יוצא שכבוד מלכות זה ערך כל כך חשוב, שהוא אומר, טוב, אתה מלך, אני אמנם לא צריך לקום לפניך, אבל בכל זאת הוא כאן לפניו. מהי נפקא מיני לגבי היום? היום אנחנו הקמנו, שמעתם, לא יודעים שמעתם, הקמנו מדינה, מישהו הקים את הנשמה על הדבר הזה, הקמנו מדינה. למה אני אומר מישהו? יש כאלה ששכחו שהקמה מדינת ישראל. ודין מדינת ישראל זה נקרא מלכות הדערק, המלכות מלכותי, זה דין מלכותי, זה דין של מלכות. מדינה זה ראש ממשלה. אמנם לא קוראים לו מלך, אבל הוא המנהיג של עם ישראל. יפתח בדורו כשמואל בדורו, זה לא משנה. כבוד מלכות זה מצווה ש... צמחה מבחינת מדינת ישראל בדור הזה, אבל נאמר לפני שהייתה לנו מדינה, אז חכמים היו, חכמים הכוונה היא רבנים, צדיקים, היו נותנים כבוד למלכי הגויים, היו נותנים כבוד, כי כתוב לעולם מרוץ אדם לראות פני מלך, אפילו מלכי אומות העולם, ללכת לראות את פני המלכות, מלכות זה ערך, זה לא סתם בן אדם, זה פונקציה מלכותית, היא פונקציה שיש בה מימד אלוקי, מלכות הדרכיה, כמלכות הדערה, זאת אומרת, אתה רואה כאן איך מנהיגים מדינה וכו'. אז אותו דבר ודאי על מדינת ישראל. לא כמו שלצערי הרב יש כאלה שהם מזלזלים במלכות, ומקללים את המלכות, וממש, וכל זה, הם לא יודעים פשוט, הם לא למדו, הם לא מבינים מה זה מלכות. בשבילהם, אם יש איזה אירוע או משהו כזה, ולא מצא חן בעיניהם, מתלהמים נגד הדבר הזה. והגיע עד כדי רצח רבין. ראינו, כל זה מתוך התלהמות שהייתה, הגיע בסוף שזה, מה זה ראש ממשלה? ראש ממשלה זה הראש של כולנו. למרות שאתה לא מצביע בעדו, למרות שאתה לא מסכים איתו, זה לא משנה. הוא ראש מדינת ישראל, והוא מייצג את כל מדינת ישראל, ומנהיג את כל מדינת ישראל, מקבל החלטות בעד כולנו. אתה מסכים איתו או לא מסכים איתו? זה כמו משפחה. אבא נשאר תמיד אבא. גם כשאתה לא מסכים איתו, נשאר אבא שלך, תגיד לי. אני שואל אותך, אתה בטוח?
אבל אותו אתה יכול לבחור, אתה
יכול להתנגד למשהו. אתה יכול להתנגד, אבל צריך לכבד, זה בדיוק מה שהוא אומר. אתה יכול להתנגד. הרב ציודה למשל, הרב ציודה היה מתנגד למהלכים כאלה ואחרים, אבל כשהיה במחיצתו של ראש ממשלה, איזה כבוד היה נותן לו. הבן גוריון, הוא לא היה בדיוק בן גוריון מפלגה של הרב ציודה. אבל איזה כבוד היה, בגין, זוכר? היו אנשים שהוא לא הסכים בדיוק למהלכים שלהם. הוא אפילו יצא בתוקף נגד המהלכים האלה. אבל הוא נתן, כבוד מלכות זה מלכות, הוא היה בראש ביום העצמאות, רוקדים במיוחד לבית ראש הממשלה, אני זוכר. רק, ולא משנה אם אתה מסכים אותו, לא מסכים אותו, זה ערך מקודש מלכות. במיוחד בדור שלנו, למרות שהוא לא אולי לא מניח תפילין של רבנו תם. בכל זאת הוא מלך, והפונקציה הזאת היא, זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, נכון, אני אבא שלך, לא צריך לקום לפניך, אבל מה? אתה מלך? נכון שאתה פרו, משה רבינו אומר לו, פרו לא צדיק, נכון? מה הוא מכבד אותו? אנחנו עבד...
הוא בפרשת
מקץ, שעושה להתגלח, נכון, הוא פרשת מקץ, הוא, אני מופיע לפני פרו, אני צריך להתגלח. הלך אותו אחיו, אחיו היה רשע לכל הדעות. מה אליהו עושה? משנס את רעיון, רץ לפני המלך. איך אליהו רץ? רץ לפני הסוסים, היה יותר מהיר מהסוסים. רץ לפני המלך. לכבד אותו. גם כן, למרות שהיה ביניהם מתח נורא.
זה גם המלך של הגויים?
זה מה שאמרנו לפני
אחמד, אני יודע צריך
לחבד בוודאי, הפרסים אלה שגרים בפרס אם לא יכבדו אותו הם ימותו זה משהו אחר, זה דין אחר גם אצלנו תראה כשאותו אחמד איך זה נקרא צורר היהודים הזה אז יש לו מעמד של מלכות שהוא בא לאום, שהוא בא לכל מקום אז איך אומרים, ראש ממשלתנו לא ירק לו בפנים. הוא ירק לו בפנים? לא, לא ירק לו בפנים. זה לא עניין אישי, זה עניין פונקציונלי. הפונקציה שלו היא פונקציה של מלכות, פונקציה של מלכות צריך לכבד. אולם רשי אומר, למה ירוץ לראות מלכי אומות העולם? שאם יזכה יבחין בין המלך המשיח למלך הזה. כן, ככה אומר קירשן. אבל האמת היא ש... מלכות זה, ראיית המלכות, כבוד למלכות, זה מעל ומעבר לעניין האישיות הזאת, האישיות אחרת. העניין הפונקציונלי הוא הדבר, התפקיד הוא דבר שאתה לכבד אותו. אני אומר, זה בינינו, שיש כאלה שאומרים, אני לא מסכים איתו, אבל אני זלזל בו, אני אקלל אותו חצי שלום, או דברים כאלה, זה אסור, שילמדו מהאבות. כן, אנחנו במשנה ח' במגילה פרק ד', אומר, איני עובר לפני התיבה בצבועין. מה זאת אומרת צבועין? אומר הרבקה, בגדים צבועים או בלבנים, אף בלבנים לא יעבור, אין נותנים לו לעבור לפני התיבה אף בבגדים לבנים. מדוע? לפי שהאפיקורסים היו מקפידים מכך, חוששים שמא האפיקורסות נזרק בו. טוב, האפיקורסים, כאן אומר האפיקורסים, אבל ראיתי בפרשנים, אומות העולם היו מקפידים על הנושא הזה של הבגדים, אומרים, רק בבגד לבן אפשר להתפלל, כמו הכומרים, כל מיני מנהגים. אנחנו מתפללים בכל בגד. נכון שיש כאן כמה כאלה שלובשים בשבת, בגדי לבן, כל זה, כמלאכים, דברים כאלה. אצלנו זה לא ככה, אתה מתפלל בבגד שאתה נמצא בו, נכון שצריך ללבוש בגד לכבוד המעמד, אתה עומד לפני מלך, אז יש כאלה שמים מקבט אם יש להם, או את הז'קט או משהו כזה, זה בסדר, לא תהיה לך. אבל להגיד, אני מתפלל לפני אלוקים רק בלבן, כי בצבעוני הוא לא שומע את הדבר. זה מזה, זה דבר לא אמיתי, לא נכון. לכן גם כשהוא רוצה להתפלל בלבן, אומר לו, תשמע, אם אתה לא מתפלל בבגד שלך רגיל, הצבעוני, אז גם בלבן. אותו דבר הוא אומר לגבי סנדלים. לכן הוא אומר, בסנדל איני עובר, אני לסנדלים לא מתפלל, לפני התיבה. הוא אומר, אדם כזה, אף יחף לא יעבור. למרות שהוא אומר, כאילו, כמו הכהנים, הרי מברכים יחפים. אז אומרים, כנראה שהיה שם מנהג הזה, שעשו להם מנהג כשמפללים יחפים. אז הוא אומר, אני לא... אבל יכול להיות, הם ביום כיפור או משהו, מפללים יחפים. זאת אומרת, לאדם כזה גם יחף נתנים. מהטעם דלאל שחושדים בו, שנזריקה בו אפיקורסות. יש שכותבים שאף על פי שלא הייתה דרך אפיקורסות להקפיד בכך. כל מקום, כיוון שזה יהיה מקפיד במה שאין דרכם של ישראל להקפיד, תראה איך העם נוהג, פתאום אתה מקפיד על דברים שלא נוהגים ככה, אז אתה לא יכול לשלח ציבור. חוששים שם הערעורים ששטות עלו בליבו ונזריקה בו אפיקורסות, לפיכך הוא מקפיד במה שאינו ראוי להקפיד. כן. והרמב"ם כותב, לא יעבור באותה תפילה, ולא הרייבת משיג אליו אומר, לא באותה תפילה ולא בתפילות אחרות, כי יש לו איזשהו עיוות בהשקפת עולם. אז אם נלך לשיטה השנייה, אז הוא אומר, אני לא אקחה להתפלל. מה אתה לא אקחה להתפלל? תסתכל לך, עם ישראל מתפלל. אז יש לו איזו תפיסה מעוותת. אם כן, אז אל תתפלל בכלל. העושה תפילתו, תפילתו הכוונה את תפילין בראשו עגולה, כגוז או כביצה, סכנה יש בסכנה. שמא ייכנס בה בפתח נמוך, ויקה בראשו על המשקוף, והתפילה תרוצץ את מוחו. כן, אם הוא עושה תפילה, תפילין של ראש הכוונה, הוא עושה בצורה כזאת, ביצה כזאת עגולה, הוא מניח את זה על הראש שלו, הוא אומר שאם הוא ילך, היום יש לנו משקופים סטנדרטיים, בערך 1.80 מטר, משהו כזה. אבל פעם זה לא היה כזה, תסתכלו בבתים, בחפירות ארכיאולוגיות וכל זה, אתה רוצה להיכנס הביתה? תתחיל לשחול. תחילים לא היו גבוהים, ככה זה היה. אז הוא אומר, שמה ייתן מכה בראש, והפילין האלה ירוצצו לו את ראשו. ככה הוא מסביר. ויש כותבים פעמים שנפל על ראשו ברחום וחנון, הוא נפל הפיים, כן? והתפילה העגולה שבראשו תרוצץ את מוחו. ואין בה מצווה, זה לא מצווה שאינו יוצא בידי חובת מצוות תפילין. לפי שההלכה למשה מסיני שהתפילין צריכות להיות מרובעות, ולדעת רבנו תם, כוונת משנתנו שבשעת הסכנה, היינו שנגזרה המלכות שלא להניח תפילין, אז תפילין עגולות יש בהן סכנה, משום גזרת מלכות, לא רק תפילין רגילות, ואינו מקיים מצוות תפילין בכלל, גם זה וגם זה. נתנה את התפילה על הראש על מצחו או על פס ידו. זאת אומרת, הכוונה היא שנתן תפילה כאן, בין העיניים, או על הראש ממש, או במקום לניח תפילין כאן, על המקום הזה, מניח תפילין כאן במקום הזה, על ידך כתוב, על היד, זה לא צחוק. השומרונים, אתם יודעים, ראיתם פעם את השומרונים, איפה מניחים תפילין, איפה מניחים? עד כמה שאני זוכר, לפני עשרות שנים ראיתי את זה, על הקיר, ראיתם אותו, כתוב ראיתם, נכון? צריך לראות. אז שמים את התפילין, אז היו כל מיני מנהגים של הנחת תפילים, של קראים, הקראים, השומרונים וכל אלה. הם עשו עם התפילין מה שהם רוצים. אז הוא אומר, כל מי ששם את התפילין לא במקום הנכון, אז זה מה שהוא אומר. אז מה דינו? הרי זה שדרך של, מינות, הוא אומר. נתנה את התפילה, על הראש, על מצחו, על פס ידו. הרי זה דרך מינות, דרך הצדוקים וכיתות אחרות. כמו שאמרנו, הקראים, כן? שהקראים אומרים, כל מה שכתוב בתורה זה כפשוטו. וכל אחד פירש לו מה שהוא רוצה. כן? שלא הודו בתורה שבעל פה, ופירשו את הכתוב בתפילין לאות על ידך, וזיכרון בין עיניך כמשמעו, על ידך ממש, דיין על כף היד, על ה... ובין עיניך ממש, בין העיניים, היו שם את התפילין. ואילו חכמים דרשו על ידך בגובה היד על הזרוע כנגד הלב. ובין עיניך מקום שער בראש, מקום שמחוש ותינוק רופס, כפי שאנחנו נוהגים. כנגד בין העיניים, אבל לא. ציפן את התפילין בזהב, ונתנה על בית אומקלו שלו. הבן כולו זה שרבול. שהוא אומר, הוא מניח תפילין לא על היד, אלא על השרבול. למה? שכולם יראו את התפילין, וגם מצפה אותם זהב, מה שבטוח בטוח. שבולט, זה דבר מכובד, כן? כדי שיראה לכל, הרי זה דרך חיצוניים, שהולכים אחר דעתם ולא אחר דעת חכמים, בדרך כלל הקראים, ככה הם עושים. כן? שכן חכמים דרשו למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך, שיהיה הכל מאור באמת תורה, ולא מזהב, וכן דרשו, והיה לך לאות על ידך, לא לאות לאחרים. מכאן שצריך להניחה במקום המוצנע, דיינו ביד, כן? שלא יהיה שום דבר חוצץ בין הזרוע על התפילין. הרמב״ם כותב, החיצונים הם הכופרים בתורה בכלל, בין בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה, כלומר שיוצאו עצמם מכלל ישראל, והם עושים בתפילין מה שבא להם לעשות. אז זה הוא קורא להם חיצוניים, או מינים זה בדרך כלל נוצרים, אבל כאן הוא אומר שזה גם הצדוקים או הקראים, יש כל מיני כתות בעם ישראל, היו, גם היום באיזה מידה. אנחנו מדברים על עם ישראל, טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. זאת אומרת, צריך לדעת שעם ישראל הוא דומה פיזית לכל בן אדם באשר הוא אדם. יותר מזה, אנחנו קיבלנו את הצורה החיצונית של הגלויות שמהם הורינו בנו, או הסבים שלנו בנו. אני יכול היום להצביע ולהגיד, זה מרוקאי, למרות שהוא נולד בארץ. איך? הוא קיבל צורה של מרוקאי ערבי. שאלו אותי למה. זה דבר ידוע, שאדם מקבל את הצורה החיצונית שלו מתוך שהוא מסתכל באנשים סביבו. לומדים את זה מרבי יוחנן, שרבי יוחנן היה אדם מאוד יפה, הוא יושב על פתחה של המקווה, הוא שאל אותו, למה אתה יושב כאן? ישראל לא ישלוט לך? הוא אומר, לא, אני רוצה שבנות ישראל תראינה את יופי, והילדים שיבואו לאוויר העולם יהיו יפים כמוני. זה היה ידוע. או הרומאים היו, גם הם היו עושים מחדר המיטות תמונות של יהודים ודברים כאלה, שיצאו להם ילדים יפים כמו היהודים, כי היהודים היו ידועים וכן מסוים ויופי מסוים. אז אנחנו בשך הגלות, 2000 שנות גלות, היהודים ספגו לתוכם, בגנים שלהם, את הצורה החיצונית של העמים שהם ישבו בה. אי אפשר לטעות, להבדיל בין תימני לאשכנדי, אין לטעות, יש כאן תימני אחד או מישהו? יש כאן אף אחד תימני. תסתכלו, אפשר לטעות. עליך כן בטח, מישהו שם היה אשכנזי במשפחה. לא, אבל לפי אף אתה תימני. חצי. זה נכון, כי אתה כבר מסתכל על אשכנזים. יש נישואי תערובת, כל הדברים האלה. ברוך השם שיש נישואי, שמתחתנים אחד. גם התבוללות, אבל זה לא רק התבוללות. אצלנו בקיבוץ תמיד אמרו שמי שעובד בלול הוא נראה כמו תרנגולת. מי שעומד ברפת, המנטליות של הפרות עוברת אליו. הסביבה היא משפיעה על האדם. הוא רואה בני אדם, חוץ מהנושא של ההתבוללות, ודאי. אבל הוא רואה את הבני אדם, וזה, ככה זה משפיע, ככה חז"ל אומרים, הצורה החיצונית של הילדים, אדם רואה משהו, והמראה הזה משאיר את חותמו על הצורה של בני אדם. לכן קיבוץ גלויות זה, אתה יכול לראות את כל העמים בקיבוץ גלויות, מבחינה חיצונית. אבל הרב לא מדבר מבחינה חיצונית, אלא מבחינה פנימית, הוא אומר, נשמתית, זה לא... זה משהו לגמרי אחר בינינו ובין העמים. למרות שהוא דומה לתימני, הוא לא כמו התימנים. למרות שהוא דומה לאשכנזי, הוא לא כמו הגרמנים, או הפולנים, או משהו כזה. מבחינה נשמתית. אז זה מה שאומר הרב. הוא אומר, אנחנו משונים. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, שאין על שום אומה היסטוריה כמו שלנו. הבאנו את התנך לעולם. באמת עם ישראל הוא עם איכותי מבחינה זאת שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. גדלות לא גדלות של סטטיסטיקה של מיליונים, של מאות מיליונים או מיליארדים כמו הסינים או ההודים, אלא גדולים בהסכה לגוי גדול, גדולים בעלי פונקציה גדולה, בעלי תפקיד חשוב. עכשיו אומר כאן הרב כלל, אם נדע את גדולתנו אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו, איננו נשארים קטנים ושפלים. ומה היא שכחת עצמנו? היא שכחת גדולתנו, נשמתנו, וכאן הוא מפרט את זה. אני אסתפק עד לכאן. אבל רוצה להגיד, זה כמו בן אדם בחברה. אדם בחברה, אם יש לו הערכה עצמית של עצמו, לא בגאווה, הוא אומר, יש לי תפקיד בעולם. יש לו ערך, יש לי ערך, אני יש לי בחברה הזאת, במערכת הזאת, אני גדול, גדול מבחינת שיש לי פונקציה גדולה בתוכנית. אז זה בסדר, אבל אם אדם שוכח את תפקידו בעולם, תפקידו בחברה או במפעל וכל שהוא עובד, נשאר כזה קטן. הגדלות של עם ישראל היא גדלות כמו שאמר פונקציונלית. אנחנו באמת עם שהאלוקים בחר בו להעיר לכל העולם, להיטיב לכל העולם, וזה מחייב אותנו להתנהג בהתאם לגדלות כמובן. אבל אם אתה שוכח את עצמך ואתה ראש קטן מה שנקרא, אתה מרשה לעצמך להתנהג בצורה מופקרת או כל הדברים האלה, למרות שנולדת גדול, לעם גדול. אז זה מה שהוא אומר. אם אנחנו שוכחים את עצמנו, אנחנו קטנים ושפלים. למרות שמבחינת הפונקציה, מבחינת הביקוח, נאמר, אנחנו עם סגולה, אבל מבחינת ההתנהגות, אנחנו לא מממשים את גדולתנו. לכן אנחנו קטנים ושפלים. לכן הדבר החשוב ביותר בדור שלנו זה הזהות. ללמוד קודם כל, מה הזהות של עם ישראל? מה המיוחד בעם ישראל? מה התפקיד של עם ישראל? מתוך כך נכיר את גדולתנו, מתוך כך גם זה מחייב אותנו להתנהג, לקדש שם שמיים, בהתאם לכך, להיות אנשים יותר טובים, דוגמה אישית, כל הדברים חביבים יותר, לא רק לעצמנו, אלא לאומות העולם, לכל דבר ודבר, להיות מה שאנחנו בעצם, על אברהם אבינו, ועזך לגוי גדול.